אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד.
שלום דוד.
מה העניינים?
טוב לראות אותך שוב כאן.
תמיד שמח לראות אותך. תרשה לי להתחיל בשאלה, היות ואתה הגבת כבר, לנושא הפרשה הלובית. אתה יכול לספר לי מה היה שם?
תראה, מה היה אני לא יודע, אז לא יכול... אני יכול
לא דיברת עם אלי?
דיברתי עם אלי בנושא אחר, ולא הספקנו להרחיב בעניין הזה.
שר החוץ.
כן, שר החוץ אלי כהן. תשמע, אני לא אוהב שבמרחב הציבורי אנחנו תופסים את התפל ולא את העיקר. וצריך לומר את העיקר. העיקר זה שהממשלה בראשותנו, לא מהיום, פתחה את הערוץ הזה בכלל, את המהפכה הזאת שהעולם המוסלמי רואה בישראל בת ברית. הרי אנחנו 100 שנה, דוד, של קמפיין אנטישמי, מאז חאג' אמין אל-חוסייני, שוטף את הרחובות של העולם המוסלמי.
המופתי של ירושלים.
המופתי ההוא, המופתי הנאצי ההוא, שנפגש עם היטלר, שהכין את המשרפות בעמק דותן, כדי שיקרה פה מה שקרה באושוויץ.
שדירבן את הנאצים להתקרב לישראל.
כן.
ואנחנו מכירים את הסיפור.
כן, כן. האחריות על הפתרון הסופי כאן, הוא קיבל על עצמו, וברוך השם שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא. הקמפיין הזה...
אגב, הוא נכשל בלוב כבר, אתה יודע.
כן. נכון. אז...
רומל היה שם.
נעצר. אז נעצר שם.
זה מצחיק, נעצר בלוב.
כן. אז אני אומר שוב, אנחנו בקמפיין, ואתה רואה את זה בעולם הערבי המוסלמי, בזה אין שום חידוש. כלומר, החידוש הוא בזה שישראל מצליחה לפרוץ את הגדרות התודעתיות האלו, בשילוב כמובן עם אינטרסים, שהם דבר חשוב ביותר, ולייצר את מה שאנחנו קינינו ומכונה עד היום הסכמי אברהם. כלומר, פתאום אברהם אבינו נכנס לדלת, אומר, יש פה גם ערכים משותפים, יש פה גם אינטרסים משותפים. ישראל היא בת ברית, יכולה להיות בת ברית. זה קודם כל החידוש. והעובדה שהשר אלי כהן פרץ את זה בלוב, זה קודם כל היה צריך להביא הרבה תשבחות. עכשיו העסק היה מורכב, אני לא אומר, היה פוצד ג', העסק כפי שפורסם, ככל הנראה בכל מקרה היה מודלף, והעסק הזה מורכב, בסדר גמור, אבל עדיין העובדה שיאיר לפיד ובני גנץ, כל מה שהם מוצאים זה להדהד את קולות האופוזיציה מלוב, במקום לומר קודם כל כל הכבוד, הם היו שנה וחצי, לא ראינו פרומיל מזה, ראינו הידרדרות, ראינו העתה בהסכמים, אמרו לנו באמירויות, כל מיני דברים בחדרי חדרים על התקופה ההיא שלא ראו בשיתוף פעולה וברית, אתה יודע, עם פוטנציאל עתידי. ברוך השם, חזרנו, אנחנו פותחים מחדש את האופציה הזאת שנתניהו קידם, זה העיקר בעיניי.
אבל מי שאמרת את זה, ראית מה היו התגובות. שרת החוץ הלובית ברחה מחשש לחייה, ההכחשות שהגיעו מלוב היו חד משמעיות, והשאלה הנשאלת היא, האם לפעמים לא צריך לעשות את זה בשקט בשקט, בחדרי חדרים, וגם אם זה היה מודלף, אולי היה מוטב שיגידו, אני לא מתייחס להדלפות, כשיהיה לי מה לומר, אני אומר.
יכול להיות שאתה צודק, אני לא אומר דיפלומטיה זה עסק מורכב, ללא ספק מחייב רגישות. העובדה שהיא ברכה, שוב אני אומר, בזה עצמו אין חידוש. אנחנו יודעים שיש בעולם המוסלמי ערבי גורמים אנטי-ישראלים, אנטישמיים, מפיצים את הפרוטוקולים של זקני ציון. אתה צודק שבדיפלומטיה אני לא מספיק מעורה כדי, אתה יודע, לא להכחיש או לאשר, או לדברים שלך נשמעים לי ראויים, כלומר, ודאי שצריך להתנהל ברגישות במצב הזה. ואני יכול לומר לך עכשיו, בעוד אנחנו מדברים, מתנהלים מגעים עם מדינות נוספות, אנחנו עושים את זה כל הזמן, ואני אומר לך מידיעה, זה כן מידיעה, התגובות הן חיוביות, והרגישות נדרשת, הכלל שאתה אמרת פה הוא בגדול אנחנו...
אנחנו, אתה ואני מכירים את אחת המדינות.
כן, אז, כן, אז זה קורה, ולכן אני אומר, צריך לשמור על הרגישות, ואתה צודק, שרק כשמבשילים התנאים צריך, פה הייתה איזושהי, כנראה, הדלפה בלתי צפויה של אחד העיתונים לפי מה שפורסם, ולכן היה הכרח לבוא. אגב, אני לא רוצה להביך פה דיפלומטית אף אחד, אבל כמו שכבר פרסם משרד החוץ, אנחנו היינו מתואמים עם כל מי שצריך, ועדיין עדיף היה כמובן שהכל יתגלגל אחרת ונגיע להבשלה, אבל גם זה יגיע.
תראה, הייתה פה שרן השכל לפניך, חברת הכנסת, וגם היא וגם השר אופיר סופר שהיה כאן, בתשובה לשאלתי, הוא אמר, יכול להיות שאולי צריך להמתין קצת, הוא לא אמר את המילה להמתין, אבל הוא נתן להבין, אולי צריך להתחיל מחדש את ההידברות בינינו. אתה גם חושב כך?
תראה, מבחינת התוכן של מה שהציג שר המשפטים יריב לוין, מבחינת התוכן, כלומר, מה הרפורמה, מה השינויים שאנחנו ביקשנו לעשות, אני אומר לך, דוד, הם היו שינויים מרוכחים מאוד. מבחינת התוכן. אבל, כלומר, באנו מראש בעמדה פשרנית. לא באנו עם שינוי כמו בהרבה דמוקרטיות, לא אמרנו, השופטים יבחרו בקלפי, כמו ב-22 מדינות שופטים של בתי משפט עליונים, כמו בארצות בארצות הברית.
ארצות הברית זה משטר אחר, זה נשיאות, זה שני בתי קונגרס.
אני מדבר קודם כל בתוך המדינות עצמם, בתי המשפט העליונים בתוך המדינות, 22 מדינות נבחרות בקלפי על ידי התושבים, שופטים העליונים, 16 דרך הקונגרסים המדינתיים, זה נכון, אבל נדבר על המשטרים בתוך המדינות, אבל גם הפדרלי, נכון, זה שני בתי נבחרים, אבל בסוף אלו גורמים נבחרים, הרי הוויכוח העיקרי שלנו עם זה שלא יעלה על הדעת שאנשים מצד אחד שופטים ומכריעים בעניינים ציבוריים פוליטיים, מצד שני הם גורמים לא נבחרים, הם 10 אנשים, 15 אנשים, שבוחרים את עצמם, מחליטים על דעת עצמם, בלי שום דבר, אתה יודע, בית המשפט הפך להיות מוסד שמנותק מהארץ בכלל, הוא לא נבחר, הוא לא פוסק על פי חוק, היום אתה לא יודע על פי, אתה נכנס לבית משפט עליון, בית הדין הגבוה לצדק, אין לך מושג אם הוא יפסוק על פי חוק, על פי חוק יסוד, על פי מגילת העצמאות, כמו שאומר אהרון ברק, בשבועות האחרונים, או על פי עקרונות היסוד של השיטה, שזה לך תמצא את עקרונות היסוד, מה זה, זה תיאולוגיה, זה דת סודית, כמו הדת הדרוזית, אתה לא יודע מה, על פי מה הוא יפסוק, זה דבר נורא חמור, ולכן אני אומר, באופן בסיסי, יריב לוין נעלה הצעות מאוד פשרניות, מלכתחילה זאת הייתה פשרה, אבל אתה צודק, זה מחייב הערכות מחדש.
לא אני.
לא, אני אומר, השר סופר וחבר הכנסת אשכל, אני אומר שוב, נחשפנו, או בוא נאמר ככה, פרגנו לשמאל מאוד, לא חשבנו שנגיע לסיטואציה הזאת שבה אנחנו נמצאים, ולכן זה בהחלט מחייב הערכות מחדש. מהי הערכות המחדש? אני מזכיר לך, דוד, אנחנו הלכנו לבית הנשיא כחלק מהרצון הזה. בית הנשיא הוא לא משכן לדמוקרטיה. בית מכובד מאוד, נשיא המדינה, אדם מכובד, הוא לא בית הדמוקרטיה, לא בו עושים דיונים וויכוחים, זה עושים בכנסת. אנחנו הלכנו על סיפה של הדמוקרטיה, הלכנו הרבה מעבר למה שהבוחרים שלנו שלחו אותנו, הלכנו לנשיא, הצענו שם המון הצעות, אני אומר לך דוד, באחריות אף פעם לא שמענו, ואם שמעת תתקן אותי, את בני גנץ אומר, אני בעד רפורמה XYZ, לא, הכל רק לא, 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 לא.
לא, הם אמרו.
לא שמענו.
אנחנו בעד רפורמה, אבל לא בדרך הזאת.
כן, אז איזו רפורמה? פעם אחת יעמוד בני גנץ, אמר, אני בעד שיטת מינוי השופטים אחרת. לא. הוא אוהב שהבייס הקפלני מפגין מאחוריו, הוא לא אומר שום מילה חיובית, פוזיטיבית. לומר, אז מה אני כן בעד? תאמר, מה כן? לא בדרך הזו. באיזו דרך כן? איזה שינוי אתה רוצה? איך אתה רוצה? באיזה דמוקרטיה אתה רוצה לחיות? בדמוקרטיה שיועץ משפטי אומר לך, אני לא מייצג אותך, הממשלה, כן. שהוא ייצג את אחרון העבריינים, כמו בכל הליך הוגן, אבל את הממשלה לא יהיה ייצוג. לא, איפה טוב. שמענו דבר כזה? אז לכן אני אומר, אנחנו עשינו כמה פעמים מערכויות מחדש, דוד. הלכנו על עילת סבירות מרוקחת, הלכנו לבית הנשיא, גם עכשיו בנושא מינוי השופטים. יריב לוין פנה פעם אחר פעם לבני גנץ, ואנחנו בעד להגיע להסכמה רחבה, אגב שלא כקודמנו ב-20 שנה האחרונות, 25 שנה האחרונות. ועם זאת, זה תלוי באופוזיציה, אם בסופו של דבר, אתה יודע, הם לא ייכנסו לדלת, הם לא ייכנסו לחדר, אז בסדר גמור, נבחרנו.
יש משהו שאני אף פעם לא מצליח להבין. אני בטוח שגם אתה לא תצליח להבין, אבל אולי. יושבים חברי כנסת, אומרים את משנתם בלהט, בוא נאמר, הם מאמינים בכל ליבם שזה כך. הנה אתה אומר. ויושב חבר כנסת מהצד השני, הוא בלהט, הוא בצורה מאוד נמרצת, הוא אומר את דעתו, שהיא 180 מעלות למה שאתה אומר. שרן השכל ישבה פה לפניך. והיא אמרה בדיוק את מה שאתה אומר, אבל הפוך. אתם לא הסכמתם לשום דבר, כך היא אומרת. נתנו לכם הצעות וביטלתם את כולן. היא אומרת את זה בצורה ממש 180 מעלות למה שאתה אומר. ויושב האזרח הפשוט, מאזין לשיחה שלך, ולפני כן לשיחה שלה, ואומר לעצמו, למי להאמין?
אז קודם כל, בהקשר הספציפי הזה, הרי אני לא אמרתי לך, הצענו בחדר הסגור, אמרתי לך גם, האם שמעת אי פעם את בני גנץ בחודשים האחרונים, או אחרים, לא. אומרים הצעה חיובית. הרי ההצעות שלנו הם על שולחן הכנסת. הצענו את הרפורמה, היו לה שלושה מרכיבים, יריב לוין פרט אותה במסיבת עיתונאים. הלכנו לוועדת חוקה, הצענו את שינוי שיטת מינוי שופטים, הצענו את עילות ההתערבות, התייחסנו רק לצערי, לעילת הסבירות. זה, כלומר, ההצעות שלנו הם על השולחן, ואני אומר שוב, מראש הן פשרניות, ואנחנו עוד יותר ריקחנו אותם כדי להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה. נשארנו בסופו של דבר בלי הסכמה רחבה, ולא שמעתי הצעות אחרות, אבל אני רוצה לומר עוד משהו. יש ויכוחים בחברה, זה מצוין, יש השקפות פוליטיות שונות, זה מצוין שההשקפה הפוליטית שלי, המדינית, הכלכלית, הביטחונית, בכל נושא יכולה להיות שונה מחברת כנסת השכל או מכל חבר כנסת אחר. זה בסדר, בשביל זה יש קופסה כזאת, יש קופסה כזאת, יש פתרון לדבר הזה, קוראים לו קופסה, לקופסה קוראים קלפי. באים לקלפי, מכניסים את הפתק רגע, ומכריעים אחר כך, וזה לא סוף, סוף דיון, אין סופיות הדיון, כמו במערכת המשפט. יש דיון נוסף, הוא קורה כל ארבע שנים, אנחנו משכנעים, אתה יודע, אני אומר לחבריי באופוזיציה, אפילו את העיקרון הזה של הדמוקרטיה לא הפננתם. העיקרון הראשי של הדמוקרטיה, תסבירו, תשכנעו, לך אני לא צריך לומר, מנחם בגין, אתה עוד זוכר, נכון? מספיק מבוגב שיזכור. היה פה 30 שנה באופוזיציה, שכנע, הסביר, נבחר, תשכנעו. אם עילת הסבירות זה, זה קץ ההיסטוריה וקץ הדמוקרטיה, תשכנעו את הציבור. אולי יבחרו בכם פעם הבאה. אני חושב שזה מופרך וזה מופרז, ואנחנו מתווכחים. אין שום בעיה בוויכוח. האזרח צריך להקשיב לוויכוחים. אני רק, דבר אחד שתמיד ישאל את עצמו האזרח. למה? האם הסבירו לי? מה הנימוק? אם הוא הבין, שישתכנע בדעה כזו או בדעה אחרת, יבוא לקלפי, נקום בבוקר.
אבל תדע מה אומרים לכם, גם חברים שלי. אומרים לכם, אתם לא הסברתם. והרבה מאוד פעמים, ואני אומר לך את זה בצורה ברורה וחד משמעית, אתם לא הגעתם לאמצעי התקשורת, אתם לא ידעתם להסביר, לא היה לכם צוות שבאמת באמת נתן את ההסברים המתאימים. אז אתה יודע, כשאדם לא מבין, אני לא אומר שאתם צודקים או לא צודקים, אני רק אומר להסביר. אתה אמרת את זה. אם לא הסברתם, איך יבינו?
קודם כל,
השארתם את הזירה פתוחה לצד אחד.
אז קודם כל, בשביל זה אני כאן.
למי הטענות?
דוד, קודם כל, בשביל זה אני כאן.
אבל אתם כבר אחרי עילת הסבירות.
אתה צודק. קודם כל, בשביל זה אני כאן, אני רק אומר, אני משתדל בכל במה, שמזמינו אותי גם בבמה המכובדת כאן שלך, להסביר את הדברים הפשוטים, מהי דמוקרטיה, מה זה דמוס קרטוס, מה זה רצון הציבור, איך המערכת צריכה להיבחר, באיזו מדינה חופשית אנחנו רוצים לחיות, האם במדינה שפרקליטות נכנסת לטלפון שלך ומחטטת בו? לא, אני חושב שלא. והדברים האלו צריכים תיקון, אבל אני מסכים איתך. אתה צודק? איך אמר רבי יהודה הלוי לפני מאות שנים? מצאת מקום חרפתי, היינו צריכים להסביר יותר. אתה יודע, חשבנו, אנחנו אחרי 28.
טוב, אני זרקתי לך את הנושא של הסברה, אבל בואו ניכנס לעצם העניין. עילת הסבירות, אומרים לכם, עילת הסבירות היא לא הגיונית. יושבים אנשים חכמים בירושלים, שופטים, ובא איזה חבר כנסת, אני לא אומר שזה קרה, אני נותן כדוגמה, אפשרות. ואומר, היום אני צריך לדון במה שחברי הכנסת החליטו. וזה לא סביר בעיני השופטים. אתה תגיד לי מה זה סבירות של העם, של מי שבחר את הממשלה הזאת, של השופטים שרואים את זה דרך עיניים אחרות. ואני שואל אותך, תסביר לציבור מה ההיגיון בעילת הסבירות שאתם צמצמתם אותה.
ההיגיון הוא כזה. קודם כל בדמוקרטיה הציבור קובע. הציבור בוחר, הציבור משלם.
אתה אומר 74 מנדטים.
קודם כל הציבור בוחר, כן, במנגנון של רוב ומיעוט. נכון? במנגנון של רוב ומיעוט הציבור קובע, שנייה, הוא קובע את חוקים, הוא קובע את הערכים, הוא קובע את המדיניות.
אבל הציבור עשו לדרוס את המיעוט.
רגע, הוא קובע את החוקים, הוא קובע את הערכים, הוא קובע את המדיניות, והיא ברת חלוף לפי מנגנון השכנוע והסכמה בדמוקרטיה. לכן אם אתה שוב בדמוקרטיה, לכן מה שבטוח חייב להיות בדמוקרטיה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. תקשורת חופשית, עיתונאות חופשית, התאגדות, ביקורת, שיח ציבורי פתוח, חופש ביטוי, זה כן, כי אחרת אין פשוט שכנוע. הרוב יכול להנציח את עצמו. לכן יש שכנוע, יש בחירות חופשיות. אלו עקרונות העל בדמוקרטיה. עכשיו, על גבי העניין הזה, בא בית המשפט, ואנחנו בעד בית משפט חזק. למה? כי אם אני ואתה רבים, אם ראובן ושימון רבים, אנחנו רוצים שיהיה בית משפט שיוכלו לגשת.
זה ראובן ושימון.
ראובן ושימון, צודק. אז שראובן ושימון רבים, המדינה חייבת, חברה חפצת חיים חייבת שיהיה גורם ששואף לאובייקטיביות, שעמות המידה שלו באובייקטיביות, שהוא מכריע ביניהם. אנחנו מאוד מעוניינים במשפט חזק.
אבל אם אתה מצמצם את כוחו.
לא, 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 לא. אבל בית משפט, וכאן הגעתי ללב העניין. בית משפט, גם הוא לא אריסטוקרטיה, הוא לא אצולה שמעל החוק. הוא
שופט דן, לפי
שופט
החוק.
על פי החוק, כלומר, הוא לוקח את הקייס מצד אחד, את החוק מצד שני, הוא מברר במשפט האדברסרי שלנו איך שהוא מברר, והוא מחליט האם בקייס הזה, על פי החוק, מי צודק. איפה אנחנו חיים היום, דוד בן מסת? אנחנו חיים היום במצב שבית המשפט לא כפוף לחוק. כלומר, כשיש חוק, הוא אומר, עכשיו יש עוד עילות, אני לא אומר, מה עוד העילות המקובלות במשפט המקובל, מה שנקרא המשפט המנהלי, מעבר לחוק הברור, למשל, אם אדם חרג מסמכותו, הכל קשור בסוף לסטנדרטים חוקיים, אבל אם בא פקיד בעירייה, וטיל אליך פה עיצומים, שזה לא בסמכותו, או שההליך לא היה תקין, סוג הזה של העילות, או שהוא עשה את זה בחוסר תום לב, או שהוא עשה את זה מתוך שיקול זר, טוב. כל הדברים האלו קיימים, רגע, סבירות מה היא? סבירות, אני מגיע עכשיו לנקודה, רק סבירות היא, אתה יודע, היא הסף הכי קטנצ'יק, הפצופצ'יק הקטן, שאומר את הדבר הבא, לא יוכלו 15 אנשים, כשמדובר במקרה שזה כן כחוק, ואין פה שיקול זר, ואין פה חוסר תום לב, ואין פה חריגה מההליך, רק פשוט כי לא נראה להם. אז בגלל שלא נראה להם, אז הם יחליטו כי לא סוברים. לא, לא. מי שמחליט מה סביר ומה לא סביר זה הציבור. אם יש דבר שהוא נעשה שלא כחוק, כלומר, הציבור ראה את זה כחוק, או שלא נעשה בעילות שמניתי לך, זה נכון. לא לחינם, אגב, סבירות לא מופיעה בדמוקרטיות. אתה יודע, היה לי את החוויה הזאת בוועדת חוקה, בא גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, אדם מוכשר, הוא רץ, ביקש מחקר ממדינות אחרות, מהממ"מ. והוא רץ ברגע האחרון, ניסה להכניס עוד איזה משהו, עוד איזה מקל בגלגל התיקון הזה, ואמר, "הנה, יש מדינות, בואו נראה מה המחקר על עילת סבירות." אתה יודע מה היה שם, דוד? אמרתי, "קראת את זה, גלעד? קראת?" באף מדינה, מה שהוא הביא, אין דבר כזה שימוש בעילת סבירות כחלק מהביקורת השיפוטית כדי לשנות מינויים, אם מדובר במקרה של מינויים של ממשלה,
ולדברים אחרים. ולשם רציתי להביא אותך. אמרת משפט, אמרת שיקול זר וחריגה מסמכות. אמרת את שתי המילים הללו, ואני רוצה לפנות את תשומת לבך לאפשרות. מגיע שר, אפשרות שהייתה וכמובן עוד תהיה. מגיע שר ואומר, אני רוצה למנות את מאן דהוא, חברי הטוב, למנכ״ל המשרד. או לתפקיד כזה או אחר. ובא היועץ, היועצת המשפטית של המשרד, או בית המשפט אם אתה רוצה, ואומרים לך, אדוני, לאיש הזה אין השכלה. האיש הזה הוא חבר מפלגה. אני לוקח משהו ארטילאי, אם תצא נתן לך גם דוגמאות. וזה לא סביר שתמנה אותו. אתה אמרת לפני רגע שיקול זר. שיקול זר זה שהוא חבר שלך. שיקול זר זה חריגה מסמכות. זאת אומרת, למרות שזה משרת אמון, הבן אדם רוצה למנות אותו. ואתן לך עוד דוגמה. יום אחד, שר המדע רצה למנות מנכ״ל למשרדו. אל תשאלת מי זה היה כי אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר את המקרה. והוא רוצה למנות בן אדם ללא השכלה פורמלית. בסדר? זה היה. ואמרו לו, אבל אדוני, צריך שיהיה לו לפחות השכלה פורמלית X. הוא אמר, אבל הוא אוטודידקט. ומינו אותו. ובית המשפט לא פסל אותו, כי הוא היה איש ראוי מאוד. באמת אוטודידקט, איש מאוד ראוי. אז אני שואל אותך, עילת הסבירות זה לא משהו אמורפי. זה משהו ש... אתה יודע, X צריך לקבל עוד X, יכול לקבל אותו כך, והוא יכול לקבל אותו אחרת. אבל אם תמנע מבית המשפט את השיקול להחליט אם זה סביר או לא סביר, אתה בעצם נוטל את כוחו.
אז אני אענה לך כך, דוד. שתי תשובות אני רוצה לענות לך.
אני פרקליטו של השטן, אתה יודע.
אם יהיה לנו זמן, שתי תשובות. דבר ראשון, האם סביר בעיניך שבית המשפט יבטל החלטה? אני אתן לך דוגמה גם להחלטה, גם לי יש דוגמה. עלה לי גם, גם אני עלה לי דוגמה.
יכול לתת לי דוגמה שכנגד הייתן לך גם.
אז הנה, הנה, עלתה לי דוגמה שכנגד.
או שאתה רוצה שאני אתן לך אותה.
לא, לא, אני רוצה להתחלף בתפקידים, ולומר לך, אולי אתה כבר חושב על זה לבד, אבל אני רוצה להתחלף בתפקידים, ולשאול אותך, מה דעתך, נניח שרוב אזרחי ישראל, בוחרים לתפקיד ראש ממשלה, אדם חסר בגרות, נניח, שאין לו תעודת בגרות, והוא מחליט האם יהיה מלחמה באיראן, לא יהיה מלחמה, יהיה שלום, יהיה הסכם עם חיזבאללה, לא יהיה הסכם עם חיזבאללה, דברים הרי גורל, יעשה אוסלו, הנה עכשיו ראינו את הפרוטוקולים, איך הדברים קרו, כולם צועקים שם, הרמטכ"ל צועק, חותמים בצורה חובבנית, לא חשוב, בכל אופן, אבל נניח שהציבור בישראל הולך במיליוניו, ובוחר אדם לראש ממשלה, שיש לו כוח להחליט החלטות הרות גורל, על חייך וחיי ילדיך ונכדיך.
למה זה דמוקרטי?
האם אתה אומר, לא, עכשיו יבוא בית המשפט, לפי שיטתך.
סבירות,
לא לפי שיטתך. זה לא סביר שהוא ראש ממשלה, איך יכול להיות ראש ממשלה? הממשלה בלי תעודת בגרות, הרי גם פקיד היום בעירייה חייב תעודת בגרות וזה, אז הוא יהיה ראש ממשלה, ינהל את כל המדינה בלי תעודת בגרות. אתה יודע למה זה סביר? הדבר הזה, ולמה זה קרה במדינת ישראל, והיה ראש ממשלה כזה במדינת ישראל, כיוון שבחברה חופשית, הציבור יכול לבחור את נבחריו באופן חופשי. ואם הוא חושב שפלוני אלמוני, כמו שאתה אמרת במקרה של צבי ינאי, דיברת על מנכ"ל
משרד המדע. צבי ינאי, נכון, בדיוק, פרח לי השם.
אבל תחשוב על נבחר ציבור, הרי מה אתה אומר? בסיטואציה הזאת יבוא בית המשפט העליון, יבוא 15 איש, אגב זה קורה, בדיון על נבצרות זה קורה, עוד מהאוטוטו זה קורה, ואומרים, שלושה מיליון אלו בחרו שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, זה לא סביר מה שהם בחרו. אנחנו מחליפים את דעתם, לא, הם רוצים שהוא ינהל את המדינה. אז באים 5 אנשים או 10 אנשים, אומרים לו, זה לא סביר, אנחנו מבטלים לכם את הביטול. זה נקרא, זה אפשר לקרוא לזה אוליגרכיה, זאת לא דמוקרטיה. רגע, ואני רוצה לך עוד משהו. בניגוד לנבחרי ציבור,
בפקידים,
משפט אחד, עוד משפט אחד על פקידים. אנחנו בעילת הסבירות לא ביטלנו את הכשירות, מה שיש היום בנציבות שירות המדינה. לא אמרנו, מנהל בתי החולים יהיה החבר של עמית, בגלל שהוא לא. אם הוא לא יהיה רופא, הוא לא יוכל להיות, אם הוא לא יהיה בתנאי, אף אחד לא ביטל את הכשירות, זה חלק מהקמפיין. אנחנו ביטלנו רק את העילה השרירותית שיבואו ויאמרו, אגב, תיקח את המינוי האחרון של אריה דרעי לשר. מה היה לך שם, דוד? היו 11 שופטים, 8 חשבו שזה בלתי סביר. כן, 3 חשבו שאין בעיה של סבירות. אז מה זה אומר? שלפי שיטת אסתר חיות, 3 אנשים אצלה בהרכב הם בלתי סבירים. הם אנשים בלתי סבירים. הרי זה בלתי סבירות, זה סבירות קיצונית ומופרכת, כמו שההגדרה המקורית באותו פסק דין של ונסברי שאהרון ברק משיר. אז זה אומר 3 אנשים הם אנשים בלתי סבירים בהרכב שלה. אנחנו הופכים את הכל לשרירותי. זאת עילה שרירותית, באף בית משפט לא משתמשים בה. הוא לקח פסק דין מאנגלי שהתייחס למינון בין שני שיקולים, הפך אותו לעילה עצמאית. לא, אגב, סבירות חייב להיות, שופט חייב להפעיל שכל שיקול דעת, אבל שיקול דעת בהקשר, האם אתה חרגת מסמכותך, האם אתה יפעל, סבירות, סברה תמיד צריכה להיות, אבל לא סבירות כעילה עצמאית, כי לא בא לי. עמית בניגל התחתן, ברוך בניגל התחתן לאחרונה. את הבן שלו, כן, עמית, שנרצח רוצצו את גולגולתו, הבחור הזה בזה, ואז אמרו להרוס את הבית שלו. נכון? אז הנה ראית עמית מני מזוז, והשופט השני קרה שהיה אמר, זה לא סביר. אז מה זה סבירות? זה הקוס קפה שכל שופט שותה?
טוב, בגוק? אני רציתי לתת לך דוגמה יותר קצרה.
כן.
דווקא לשיטתך. רוב חברי הכנסת החליטו שאנשים שתומכי טרור לא יכולים להתמודד אפילו, אני חושב אפילו להתמודד לו. ואז בא בית המשפט ואמר, כן, תתמודד וגם תזכה. ואתה יודע מי זכה?
אז מי,
ידידנו, איפה הוא עכשיו? אז אני באתי לתת לך דוגמה הרבה יותר קצרה.
הוא בפנסיה מהתיווח טילים, שהוא
בדיוק,
דיווח.
בדיוק.
זה נכון, אז זה חקיקה, צריך להבדיל בין חקיקה.
טוב, להחלוט, אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו משהו אחר.
כן.
אוקיי, אתם תמשיכו את השיחות? יש פרטנר לשיחות? אתם מדברים איתם מאחורי הקלעים?
כל מי שהפסיק את השיחות, זה היה יאיר לפיד, למרות שנבחרה קרין אלהרר.
לא רק קרין לפיד.
מי שהפסיק את השיחות אז.
כן, אתה צודק.
אמר, אני הפסיק את השיחות בינתיים.
נכון.
למה? כמעט.
אבל זה לא היה רק לפיד, זה היה גם גנץ. גנץ היה שם לפיד פחות. אבל תראה, הם אומרים, אם אתה הכנסת כבר את הנושא הזה, אתם בחרתם את קרין אלהרר. אתם, הקואליציה, בחרתם את קרין אלהרר. אילולי אתם, היא לא הייתה נבחרת.
נו, ואז מה זה? וזה אומר שמה?
לא, אבל זה אומר...
זה אומר שהייתה קבוצה בקואליציה.
צריכים, נכון. אבל זה אומר שאתם צריכים למנות גם את נציג או הקואליציה שלכם, ולא מיניתם, ולכן בעצם אין ועדה שיכולה להתכנס
לא, כדי... אז מאז מינינו כבר, קודם כל
מאז מיניתם את קרויזר, אגב, הוא יהיה פה, נכון?
מאז מינינו את קרויזר,
הוא יהיה פה בשבוע הבא,
אני חושב, אבל... יש ועדה, אבל אין סיבה, אבל אנחנו כרגע בעלי...
אני אומר, מה הצד השני אומר? אבל אני שואל, אוקיי, אז עכשיו יש ועדה, אבל לא מכנסים אותה.
נכון. לא מכנסים אותה, כיוון שאנחנו יודעים בדיוק מה היו התוצאות של הכינוס שלה.
מה? בוא תספר לי, כי אני לא יודע.
אז אתה יודע, אי אפשר לראיין אותה כבר, אבל כשהייתה האישה המוכשרת הזאת, שקראו לה פרופסור רות גביזון, שציפי ליבני, לא עמית הלוי מהליכוד, הביא אותה וביקש, אז איך אומרים? איך אמרו היום על...
סגרו בפני את הדלת.
איך אמרו היום על אלרון, עכשיו אומרים על אלרון שהוא לא קורץ מהחומר, מהמשפחה. אז הוא קרא לזה אהרון ברק שהיא לא מהמשפחה, ירוד גביזון, אין לה את ה-DNA של המשפחה. אנחנו יודעים מה קורה, ואנחנו יודעים מה האסכולה השלטת בבית המשפט, ואנחנו יודעים שבית המשפט הוא לא... תראה מה קורה, הוא לא דמוקרטי, הוא לא מגוון, ותראה מה קורה עכשיו, רק תראה את הסערה של 48 שעות האחרונות, 24 שעות האחרונות, על מה? על זה ששופט מגיש מועמדות. קץ הדמוקרטיה.
אתה יודע למה?
ממתי שמענו אנשים שהם דמוקרטים? אדם מגיש מועמדות, עוד לא קרה כלום. הגשת המועמדות היא כבר דיקטטורה.
אתה לא מבין, הגשת המועמדות זה התרסה נגד עקרון הסניוריטי שקיים כבר כל כך הרבה שנים. נכון, זה לא חוק. אבל זה איזשהו נוהל
קודם ש... קודם כל, הרי הרגע דיברת... אבל הרגע דיברת בשבח...
אבל אני חייב לתת לך את הצד השני
מבין,
גם.
אני מבין, אז אני משיב לך רק. הרגע דיברת הרי על בחירות מקצועיות, נכון?
כן.
לא של חברים. הרי ותק, נניח שפה בתחנה אדם מוכשר ביותר,
זה לא אומר...
הוא יותר צעיר. מסכים... אז אתה תפסול אותו.
מסכים איתך במאה אחוז.
ותק הוא לא הפזם, זה התנאי היחיד במערכות נכון. האלו.
אבל זה נוהל כישרון, שכבר...
יש ידע בתחומים שונים, המשפט שלנו, מתורת המשפט והפילוסופיה של המשפט, לתחומים שונים. יש בה המון השלכות למי לבחור נשיא בית המשפט העליון. לא צריך את רק הוותק, אבל תראה איזה התגוללות, לא אמרו, יש פה איזה, אמרו זה קצת דיקטטורה, הוא לא בשורה של הכפשות עליו, כאילו שהוא איזה משהו...
אתה יודע, אתה יודע מה שמתי לב?
אז הנה, שכל, הנה סיבה למה...
שכל מי שהופיע, בעיקר במערכת המשפטית, תרץ את זה במה שאני אמרתי קודם, תשמע, אתם בעצם לקחתם נושא ותקעתם אותו בפרצוף של בית המשפט העליון, עקרון הסניוריטי. למה אתם עושים את זה? הרי בעצם אלרון, הסיכוי שלו להיבחר הוא די קטן, עד כדי לא קיים.
תלוי, מה תהיה הוועדה? אנחנו עכשיו בדיון בכנסת, אני מזכיר לך, יש חוק שעבר קריאה ראשונה, זה נכון שאנחנו נסגונו מהחוק הזה, מעט עברנו לעילת הסבירות, אבל אני מאמין שבמושב הבא יתקיימו דיונים על שיטת מינוי השופטים בישראל, היא חייבת להשתנות, נציגי לשכת עורכי הדין לא צריכים להיות שם, שופטים לא צריכים להיות שם, אפשר לחשוב על מינון כזה או אחר בין קואליציה לאופוזיציה, יש את הצעת הנשיא הראשונה אגב, בהקשר הזה, ויש הצעות נוספות, אבל זה לא צריך להיות... בוועדה הנוכחית היא לא זאת שצריכה לבחור, אנחנו שמנו על השולחן מהרגע הראשון שנבחרנו, שאנחנו את המערכת הזאת ואת השיטה הזאת רוצים לשנות, ולכן אני אומר שוב, בוועדה חדשה, אני לא יודע מי יהיה הסיכויים, אבל ידונו ברצינות, אף אחד הוא לא פרסונה נון גרטה, פתאום שופטי עליון, פעם הם קדושים שאי אפשר לגעת בהם, פתאום אלרון, אתה רואה את כל החיצים, אותם כן. אנשים שהם אמרו שופט עליון זה קדוש, פתאום בליסטראות.
אמרת... פיצול תפקיד היועמשית יקודם אחרי הפגרה. מה זה אומר בעצם? שתיקחו את אותו תפקיד של יועמשית, תפרידו אותו לשניים, ובעצם תיצרו מצב שבו מי שאתם תחליטו שיעמוד בראש הפרקליטות, יהיה זה שיהיה, איך נגיד את זה, הקונטרה ליועמשית, כי אתם לא יכולים לפטר אותה.
לא, זה הצעה הזאת, היא הצעה הזאת שחתמתי עליה אז, בינתיים הוא כבר משך אותה, חבר הכנסת אלי דלל, שביקש ממני להצטרף, והצטרפתי, זה לא הצעה חדשה, אני עוד מספיק זקן לזכור שפרופסור נכון. קרמניצר תמך בה,
מסכים איתך,
וגדעון סער ואחרים, והמטרה היא משתי סיבות, קודם כל יש עומס גדול, על התפקיד הזה שנקרא היועץ המשפטי, שהוא משמש
טוב,
גם
זאת, כאטרני זאת, ג'ונרל. טוב, זאת לא הסיבה.
לא, שהוא משמש שני תפקידים.
עמית, תפקיד אני אחד. מסכים לך, אבל זאת לא הסיבה.
טוב, הסיבה השנייה היא שלא טוב שמי שעוסק, זה, א', זה באמת שני תחומים שונים. תחום הייעוץ המשפטי לממשלה ותחום התביעה הכללית, אלו שני תחומים. אבל מאוד לא טוב, ולנגד עיניי בחתימה הזאת עמדה אמרת אגב של מני מזוז, שפעם אמר כי היועץ משפטי, אני לא מצטט במדויק, אז על, תדעי, אמר, חשוב מאוד שאני גם התובע הכללי, ככה השרים, רמז, בוא נאמר ככה, שהשרים מפחדים ממנו, בגלל שיש לו שני קובעים. עכשיו, אם אתה שר, ואני היועץ שלך, ואני גם התובע הכללי, ויש איזשהו גרם של חשש, שאני אומר לך, תעשה כך, ולא אחרת, ואנחנו כבר בוגרים הרי של הסיטואציה
הזאת. תזכיר לי אם אני טועה, לא אמר אחד האנשים החשובים, מישהו מחזיק אותי במקום הדין?
כן, בדיוק. אז הנה,
אתה זה, זוכר זה, את זה?
אז זה אמר...
אתה רוצה להזכיר,
לה, שהיה,
אתה כן, רוצה להזכיר לה... למאזינים?
כן, מנדלבליט. המקום הדין היה גרון, והדובר הוא דוקטור מנדלבליט, שאמר
טוב,
את זה
לא,
אגב...
טוב, אני לא כל כך בטוח.
אמר, לא, כן, לפחות ככה אמר, מחזיקים אותי בגרון, אבל הוא אמר את זה... אז זה מה שלא יאומן, הרי הוא אמר את זאת עדות מתוך המערכת.
כנגד שי ניצן.
שהוא היה בפנים, נגד פרקליט המדינה. אז תחשוב מה חושב שר, שאימת, במקום שאימת הציבור תהיה עליו, אתה יודע, כתוב, אם יורשה לי פה, באיזה דבר תורה קצר, אז כתוב שהכהנים, הם נושאים את עיניהם כלפי העם, למה? כדי שיהיה אימת הציבור עליהם. אוי ואבוי לנו, השרים וחברי הכנסת, אם אימת המשפטנים תהיה עלינו. אימת הציבור צריכה להיות עלינו, ולא דבר אחר. אם אנדבליט אמר את זה, שהוא מתוך המערכת, כי היועץ משפטי, תחשוב על שר. לכן ההפרדה בין יועץ משפטי לפרקליט, אתה יועץ שלי, תבוא לייעץ לי, אתה לא מסתיר מאחורי זה איזה, אתה יודע, דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, אתה לא מסתיר איזה משהו שאתה פרקליט, ואולי תתבע אותי ודברים מהסוג הזה. לכן ההפרדה היא חשובה, כרגע זה לא על הפרק דווקא, כיוון שאלי דלל משך, אבל אני חושב כחלק מהתיקון הכללי שצריך להיות במערכת, גם ההפרדה הזאת זה לא הדבר הכי חשוב אגב. הדבר הכי חשוב, אפרופו המכתב של יריב לוין ליועמשית, הכי חשוב זה מעמד היועמשית. האם הייצוג שלה מחייב? כפוי, כלומר חייבים שהיא תייצג אותנו בית המשפט, היא יכולה לומר אני לא רוצה לייצג אותך,
היא אמרה
רוצה. אז זה דבר חמור מאוד דוד, אין שום סמכות בחוק לזה, יועץ משפטי הוא
לא,
יועץ משפטי שלה,
אין סמכות אבל יש תקדים,
יש תקדימים, כיוון שבית המשפט הלאה נכנס לוואקום הזה ונתן להם סמכות למרות שאין לה מקור בחוק. אותו דבר לגבי חוות הדעת שלה, היא מחייבת פקידים אחרים על פי כל סדרי הדין המקובלים.
טוב, גם לגבי
לא מחייבת שרים.
גם לגבי עילת הסבירות, בית המשפט רמז, לא אמר, רמז שיש לו זכות להתערב, למרות שזה חוק יסוד.
קודם כל, עצם זה שהוא קבע על זה דיון, זה עצמו,
זאת האמירה.
זאת עצמו האמירה, וזאת אמירה שהאורייתית, אנחנו הופכים להיות מדמוקרטיה לתיאוקרטיה. כאילו מדינה דתית, הכהן הגדול, לא ברור מי הוא גם אגב. כמו שאמרתי לך קודם, פעם באנו לבית משפט, אמרנו בית המשפט יפסוק על פי חוק. היום בית המשפט אמר לו, יש חוקי יסוד, ונתנו לנו ערכים גדולים, ערכי כבוד אדם, אני יכול לפסול חוקים, ויכול לעשות מה שאני רוצה
כן,
בכל
החוק אחת. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הוא עבר ברוב להזכיר
כן,
מה שאני...
32-23.
32-23,
וזה לא מנע מאהרון ברק להפוך אותו לאיזה קונסטרוקציה, ש... אבל היום אנחנו הרבה אחרי זה. היום אנחנו
שזה
במצב...
שזה חוק ראוי מאוד.
שבאים, כן, אבל היום אנחנו באים, ובאותה מידה של ראויות, ראוי גם חוק יסוד הלאום, בכל זאת בית המשפט
עמיד אמר... עמיד זמננו תם.
כן, אז בכל אופן אנחנו... אני רק אסיים במשפט הזה בהקשר שאמרת, אנחנו בתהליך הפשטה. הפשטה הכוונה, זה נהיה יותר ויותר מופשט.
מופשט.
אתה בא לבית המשפט, אתה לא יודע על פי מה הוא דן, אתה חושב שהוא ידון על פי חוקים, לא. אחרי זה אמרו לנו חוקי יסוד, לא. עכשיו, השבוע, זה עניין התקני מאוד אקטואלי, אהרון ברק מפרסם מאמר אקדמי, שבו הוא מסביר שבעצם מגילת העצמאות היא מסמך משפטי. דוד בן בסט, אף אחד מהחותמים לא דמיין לראות את זה כמסמך משפטי.
לא, גם,
הקימו
גם...
את הכנסת אחר כך, הכנסת אמורה לטפל בחקיקה, ועכשיו הוא אומר, יש עקרונות על שמופיעים בכבוד חוק יסוד כבוד האדם, בעצם הם תורף מגילת העצמאות, ולכן חוק יסוד כבוד האדם הוא מגילת העצמאות, וזה מה שמחייב כאן, ושום דבר אחר בלתו. זה דברים שבאמת הידרדרנו, אתה יודע, אומרים מדרון חלקלק, אנחנו אחרי המדרון.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה.
תודה, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.